אז אני אקריא את ה... חילקנו אותם לקבוצות לפי נושאים. אני אקריא מקבץ ראשון. מצרף ראשון. זה קאיה. סנג'יה וסטיבן היקרות.
אז הם מצרפים שלנו, לא?
כן.
מדברים למצרפים שלנו.
בדיוק. הייתי שמח אם תוכלו לדבר מעט על הגשמה עצמית, או הגשמה היעדר עצמית. שמתי לב שבימים האחרונים שכל הדברים הקשורים לסלף אולי היו שליליים. האם כדאי להפעיל את הסלף להגיד דברים חיוביים באופן מלאכותי, כמו לפרגן לעצמי וכו, או שזה רק יותר יחזק אותו?
It does bring up this rather subtle point that we have an experience of selfing, of being a self in the world, and wanting to be the best self that we can, and at the same time slowly realizing that the self is just a concept. So to weave our life between these two places is the question. There is no point in saying, I won't look after myself. If I'm sick, I won't go to a doctor because the self doesn't exist. So we move through life, navigate through life, by respecting this human being, taking care of this vessel, which is a beautiful and precious vessel, and includes the experience of taking care of the self, while at the same time continuously allowing spiritual realization. The two are not in conflict. There is a relationship with the self as a form, as a experience, which hopefully is beneficial, and there's a relationship with beyond, which is beneficial. So in that relationship with this being here, yes, we want hatsama, we want to be build qualities that are developed. We want to respect this thing and look after this thing. It's very precious. But it doesn't mean that we have to have a theory that it absolutely exists. It's a theory. It's a concept of this self exists in itself. We don't need that. But we look after it just like we look after the vegetable garden, and it's constantly changing. What is the vegetable garden? It's all the things we put in it. So I go and work in the vegetable garden. I don't have to have a concept of the vegetable garden. I just grow a vegetable. And the same with the self. We look after the self because it's a experience. It's a point of view. It's a caring, and we develop qualities in our life. And then slowly, slowly, these qualities get bigger and bigger and beyond the self, and we apply them to others, and as our vision gets bigger, the same qualities go further and further out. So I don't see there's a conflict between the two. The conflict only comes if we have a theory called a self, not a process. So atama, yes, of course, build qualities, build capacity. Be the best self that you can while you have it. Be the best self you can. And slowly, slowly, those same qualities will go out into the world as the self becomes less fixed. We are more in relationship with a wider world, so those same qualities go out. But we need them. Do you want to carry on?
Not really, just לא ממש, רק הערה אחת שהשאלה, אחת השאלות האלה נשמעה יותר כמו אין סלף ואני שונאת אותו. וזאת אחת הבעיות בחברה שלנו, ולפעמים הדרמה ככה מתלבשת לנו על המקום הזה באופן מאוד מאוד נוח, כאילו, שאם אנחנו סובלים משנאה עצמית ומהלקאה עצמית ומירידות על עצמנו וסובלים אין מספיק אהבה עצמית וחוסר ביטחון עצמי ושיפוטיות, לפעמים אנחנו באופן לא מיטיב משתמשים כאילו בקול של הדרמה גם. אז אין סלף. אז הדבר הזה שאני לא אוהבת, אז הוא עכשיו גם כאילו הדרמה מגבה את זה. אז פשוט לשים לב אם זה השיח הפנימי. אם לא קפצנו ככה כאן, קפצנו לאיזושהי עגלה של יופי. הסלף הזה שאני שונאת אותו, אז אומרים לי שהוא איננו. וזהו, מצטרפת למה שסטיבן אומר. כל עוד המרכבה הזאת קיימת, לטפח אותה, לאהוב אותה, להשקוט אותה, להכיל אותה, גוף ונפש. ולראות אותה במה שהיא, בתור מה שהיא באמת, תוך כדי. סלפין בזוגיות, סימן שאלה. אני כבר עם ענתה בבית.
זה מעניין, שנה הזה ועוד כמה חודשים אני 40 שנה נשואים, ובצד אחד אפשר להגיד שני אנשים שהם בעצם יש להם שם ואישיות והיסטוריה וביוגרפיה והם ביחד, כאילו יש מערכת יחסים, זוגיות, נדמה שעובד, אחרת לא יהיה 40 שנה. אבל באמת הכל מבוסס על נקודה התייחסות. I'm talking now in Hebrew also. Yeah. The point of reference. That's probably needs it. where is the center of a relationship, zugiyut? Where is the importance of this relationship? Where is the density, the mahut, the essence of a relationship between two people? It is not, and it does not need to be, in the same closed selfing that gives us the problems. Because if it gives us pain to be a closed, in the, like the king in the castle, in ourselves, it will give pain in relationship, in zugiyut. It will be a source of pain. But if the basis of the relationship, the essence of the relationship, is not in the selfing of each one, But in the space between, and in what happens not in the place of selfing, but in the place of togetherness, then that relationship is going to work. It's held by something bigger than each self with its needs, its interests, its protection, its woundedness, its history, its biography, its stories, its fears. You bring all that into the relationship and it's hard. But the relationship can be based on something much, much bigger, and it really is. The relationship can help you discover the space of self within the self. Relationship can actually help you, because the relationship will challenge: Is it really important to be with your fears or your views or your stories or your history or your anger or your atzpanut or your? Is it really needed? And that's the challenge. Are you really like you think you are? So the relationship can help you look in the mirror. So I think that the space of non-self, should we say, in relationship is a tremendous power. And in there, and even sometimes if you see that it's not conscious, it's unconscious, this is sometimes clear. And people have been together many years and you notice how something moves between them that's working. And you can call it love. Love doesn't belong to self. Love isn't got a label on it. Only me. Me. Love is flow. Love. So when the love between two people is flowing and holding both of them. So I think that you really can look at Zugiyut as a field of non-self, a bigger or field, shall we say, that contains the selfing of each one. And then it's a field that works, that can work.
אני רק אוסיף שיש ביטוי שאומר, אם אתה חושב שאתה מואר, לך תבקר את ההורים. אז גם אם אתה חושב, אם את חושבת שאת מוארת, תיכנסי לזוגים. אבל מה שאני גם אוסיף בדיוק באותה אווירה של סטיבן, אם מסתכלים על הזוגיות כעל פלטפורמה לצמיחה, אז זה מה שהיא תהיה. אם אנחנו באים לזוגיות כמקור שימלא את הצרכים שלי, אם תופסים את האחר או האחרת כמקור למלא את הצרכים שלי, במיוחד את הצרכים הלא מודעים, או כמו שסטיבן אמר, woundedness, את פצעי הילדות או את הצרכים שמעולם לא קיבלו מענה, והנה עכשיו סוף סוף מצאתי את האדם, את האישה, שלפי כל הסימנים, אני עוד מכירה אותה יומיים, אבל לפי כל הסימנים, היא זאת שתענה לי, גן עדן, על כל הצרכים האינפנטיליים שלא קיבלו, אינפנטיליים לא בשיפוטיות, צריכה ילדות שאנחנו סוחבים איתנו כבר, והנה פה יש מישהו ש... ובהתחלה בהתאהבות זה באמת נראה ככה, זה באמת מרגיש ככה, כי הנה כאן יש מישהו שאין לו סלף, הוא כולו או כולה רק מכוונת עליי, רק עליי, רק אני, כמו חזרנו להיות כמו התינוקות שרק יצאו מהבטן של אמא, ומישהו רואה אותי בכל גדולתי, ואין סלף. אין שם שני סלפים, יש יוניון מוחלט, נעלמנו, וכולנו יודעים כמה זה נעים וכיף, למה אנחנו אוהבים לצאת לחופשה, כי אין שם סלף, או הרבה פחות. אז יש את התאמות השמימית הזאת. ואז אנחנו אחרי חודש, שלושה חודשים, מאוד מתפלים, מרגישים נבגדים. מה זה פתאום הבן אדם הזה מולי, יש לו צרכים משלו? סופרייז? זה לא, זה הברגן פה, לא בשביל זה. ואם רק אפשר לזכור שהזוגיות האחר זה לא התפקיד שלו למלא לי את הצרכים, וזה לא התפקיד שלי למלא לה או לא את הצרכים, וזאת פלטפורמה לצמיחה. עכשיו, הרבה אני שומעת מהאנשים אומרים, אני רוצה או אני רוצה זוגיות כי אני רוצה לצמוח. אבל אנחנו שוכחים שלצמוח זה אומר להשתנות. להשתנות לא... זה לא כיף. מאף אחד לא רוצה להשתנות.
I just want to add something which a kind of a key here, and it's easily misunderstood. When when being with the self of another, you can be the self of yourself with the self of another. In other words, relating to self of another from that language of self. That's okay. It's just like saying, it's like what you were saying about heaven and earth. When relating as a self to a self of another, you relate from the self to a self. It's okay.
No problem.
No problem. When relating to the non-self, meaning the space between, the love between, the relationship, the system between, the silence between, the beingness, havaya, the being between you and another person, then you relate from that place. So there's no problem, we shouldn't kind of deny the self in this trying to grasp a spiritual concept, or afuch, saying there is no spiritual concept because myself is needed and I put myself up here and the rest is the Buddhist bullshit blah, 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 up there somewhere. When relating to self, we relate from self. When talking in English, we talk in English. When talking in Hebrew, we talk in Hebrew. When relating to self, we talk in self. Selfish. when relating to non-self, we talk in non-self language. You know, we are non-self. So it's being free to be selfing and non-selfing. That's the key. Not to try and say, there is no self, I have to be there, and all that selfing is just kind of negative stuff. It's be free to be self. The best self we can. Be free to be non-self. The best non-self we can.
שתי שאלות שקשורות לתרגול. איך נכנסים שינה וחלומות לתרגול? וכשאני מתרכז בנשימה, אחרי זמן מה המחשבות מעיטות והצבעים והפרטים הקטנים מתחדדים, אך למרות זאת אין אני חווה אושר ברגעים אלו, לפחות לא באופן מיוחד. האם עליי להוסיף אלמנטים נוספים לתרגול? אם כן, מה מומלץ?
So, maybe I'll answer the first one, you answer the second.
Okay.
Because I actually lost concentration.
Okay.
missed the first part of the second question.
Okay.
Sleep. And it's an old story. Loads of people go to retreat and they just don't sleep much. And they don't, it's not pleasant. And I'm one of those people who very easily don't sleep at night or sleep very, very little. And at the beginning in retreats, it disturbed me. I think that sleeping part of sleeping is the world of processing the possibilities, both that was in the day and that might be tomorrow. Like processing what comes in. And the biology says that it's putting it in the kind of compartments, in the girot, kind of sorting out the world. In the Eastern view of sleep and of dream, the Eastern view would say it's kind of trying out karma. It's experimenting with scenarios, tasritin, that the sleep is trying and the dreams are trying things out, playing with reality. I think when we're meditating, we do a lot of that during meditation. So in fact, we need less sleep because we're already doing that in a way. So we need less sleep, but it's not easy because we're used to sleep. It's a habit. So if we're used to 6-7 hours, even if we don't really need it, if we only have 3 hours in the night in the meditation retreat, we can feel bad. But that's just because of habit. But generally, people in the spiritual journey, they don't sleep. They gradually sleep a bit less. I don't know how much. A bit less sleep is needed because the meditation does take up some of that. And some inner peace, meaning there's not so much stress, so you don't need to recover so much at night. Dreams, I think it's very rich. But there's something in the Dharma which is interesting, which is that, like, you can really go into, for example, a Jungian work, or looking at archetypes inside us, or deep cultural wisdom, including psychological wisdom, Western psychology, Jungian, Eastern, shamanistic, many, many worlds of wisdom. And I think that it's helpful for us to look at these things, but in the end, we have to be rather light with them. We need to be playful with them and not see those images, archetypes, stories, mythologies that are part of us, not see them as being ultimate. They give us richness, they give us a big life, they give us insight, but at a certain point also we have to be light and free. And so let them also come and go. And I don't think we need to. And the same with dreams. They're great. They can tell us a lot, but we need to be light with dream life and say, yeah, that's interesting. Well, yeah, great. But let them go. Because there's something which is not there, not them. At a certain point, it's just more of the same. More and more and more and more and more and more. Be a little careful not to get caught in that.
שאלה שנייה, אני מקווה שאני מבינה אותה. כשמתרכזים בנשימה קורה משהו, צבעים ופרטים קטנים מתחדדים לך, למרות זאת אין אני חש עושר. אני חווה אושר ברגעים אלו. לא ברור לי החיבור, הזיקה בין זה שמתחדדים הפרטים לבין הציפייה דווקא בגלל זה לחוות אושר. אז לכן בעיקר כל מה שאני יכולה להגיד על זה, זה שאושר בא, הוא לא בא בהזמנה. לפעמים כשיש ריכוז ובאמת הדברים, הפרטים הקטנים מתחדדים, אז הוא מופיע, ולפעמים לא. ו... ובעיקר אולי תזכורת שהציפייה, ואם הציפייה הופכת ליחזות בחוויה של העושר, אז היא עוד יותר מרחיקה, זה כמו פאטה מורגנה, שככל שאנחנו ננסה לרדוף אחריה יותר, היא ככה מתרחקת. כשאנחנו יושבים עם הדברים, עם איזושהי יציבות, כאלה הם פני הדברים כרגע. יש בהירות, יש צלילות, רואים פרטים, רואים המחשבות מיטות. ועם הקבלה הזאת והיציבות הזאת יכול להיפתח משהו בתוכנו, ש... כמו שאומר המורה השוויצרי שחי בהודו, ורנר, we make ourselves available. That's all we can do. אנחנו עושים, קמים את עצמנו באופן, עושים אותנו נגישים לאושר הזה. או כמו שסיבן אמר אתמול על הדימוי של הפרפר, שאנחנו לא רודפים אחריו, ואנחנו יושבים ככה, we make ourselves available, וכשהאושר בא ונוחת לנו, אנחנו מודים. וכשהוא הולך, אנחנו גם מודים.
No, but I just want to go back to the dreams for a minute because I just remember that dreams that I used to have and still do now and then, they always have a pattern. In my case, they maybe always have a pattern, and the pattern was traveling. Often in trains, and always going to a place that I've never been before and getting completely lost. In a place that I've never ever been, a city that I've never known. And the dreams kept happening, years, the same sort of dream, but different city, different place, different train, can be India, can be this, can be that. And at the beginning, I was, oh God, here we, you know, and again, I'm in this place. And then gradually, I really began to love that place of the getting lost in dream world. I loved it. In a way, waited for it, because it felt like the unknown, idea, and the unknown became my home. And in a way, it is my home. I feel at home in the not, in the unknown, in the not knowing, in the not fixing, in the not clear, in the, well, clear perhaps is the wrong word, but not defined. And I think that's a much bigger home. And so the dreams, you know, I felt like I was coming back home to a place of the unknown, the idea. And I think that the dreams, you know, so for me the dreams actually had a message, but in the end, also I do feel it's not that important. Mm. It's not, it's interesting, but not that important.
אני חולמת שאני אפה. כל הזמן אפה. האם כדאי לתרגל מדיטציה כמו ביומיים האחרונים שהיא יותר רחבה ומרחפת במחאות מאשר להתמקד באובייקט, והאם בכלל האם ביומיום עדיף שהמודעות תהיה יותר כוללנית ומרחפת מאשר ממוקדת. ואז עוד שאלה, מה יכול לתמוך בבית בתרגול הנאטה? כיצד וכאן נוכל להמשיך לקבל השראה לתרגול הנאטה? אוקיי, with a question about עם השאלה להתמקד יותר, לתרגל יותר עם תרגול ממוקד או תרגול פתוח, כמו שתרגלנו כאן, אני חושבת שזה טוב להכיר הרבה סוגים והרבה טכניקות והרבה דרכים לתרגל. אני חושבת שזה טוב שיש לנו ארגז כלים רחב, ושאנחנו מכירים גם את האיכויות של כל סוג של מדיטציה מפתח בנו, ואת האיכויות שהם, את הזמנים שזה הכי נכון לתרגל ככה, והזמנים שהכי נכון לתרגל ככה. כשאנחנו מכירים מה כל סוג של תרגול, מה הוא, איזה איכויות הוא מפתח בנו, ומה הוא מייצר בנו, אנחנו יכולים לבחור. זה שיש ארגז כלים, זה מגוון, זה דבר טוב, אנחנו יכולים לראות בזמנים כאלה יותר טוב ככה, בזמנים כאלה יותר טוב ככה.
So practicing anatta at home, in a way, anatta is not a practice. Anatta is a realization or an insight. It's a characteristic of existence or of our experience. So it's an insight that it comes as a fruit of practice. So it's not really that we can sit down and practice anatta. Most practice leads there.
All practices lead there. No?
Yes.
Directly or indirectly?
Indirectly, yes. So, but if we drop in to something timeless in the moment of practice at home, and we're just in this timeless space. This can be formal meditation. This can be sitting in the morning with a cup of tea in the early morning watching the dawn. This can be sitting at the beach in Tel Aviv watching the sea. This can be a moment before we sleep, or a moment when we get up. The Tibetans have five spaces, they call it, where there's kind of no self. One is blinking, like this, blinking. A second is sneezing, hachu, right? A third is going to sleep, the moment before going to sleep. The fourth is orgasm. And the fifth is dying. So it doesn't. You don't need formal meditation to go to find the spaces in things. So the spaces in our life between things are already a place where the self is weak, or you know. The self is a story that we tell ourselves. If there's spaces in that story, then we look through that space into something beyond the self. So we need plenty of spaces. Spaces in meditation can be totally in the moment, in this breath, completely concentrated, quiet, feeling this breath as it comes and goes, nothing missing in the world, nothing extra needed, very simple, very concentrated, and there's almost no self in that. When we come up, when we get up out of that practice, we go out into the street, there's a Nahag autobus, and he can say to us, take a ticket, and we say, who are you talking to? Sorry. Where am I? So the fruit of the practice can be experiences where we're not so strongly self. And it's because we practiced so fine and deep and connected, intimate into reality which is needs no self in it. Then we get up from and then the fruit of the practice arises when we get up from the meditation. It's also true that we can It's a really bit like the retreat. I wouldn't worry too much about in daily life practicing specially for anatta. I would say be very watchful in the non-meditation places who you really are. In the relationship, just like we were saying before, in your relationship, when you're like Jack Kornfield, like you were saying, when he came back from the monastery after 10 years, and he arrived in New York and met his mother, and he felt that all his 10 years in the monastery totally collapsed into nothing, as if he never went to a monastery. You could say that's a moment of really real spiritual down, but it's not. It's where he built a story in 10 years of practice in the East called I'm a meditator, I'm a spiritual person, and his mother crashed it all down, and that was more non-self than the deepest meditation in the monastery in Burma, meeting his mother and his mother saying, "Bah, you're nobody."
That's a spiritual awakening.
It reminds me of that joke. It's very much a Yamin Naraim, a pre-Yom Kippur joke, where there is the rabbi and the chazan and the caretaker of the Beit Knesset, and they're together, and the rabbi is saying, I'm nobody, slicha, I'm nobody, forgive me, and the Chazan is saying, I'm nobody, forgive me, I'm nobody, God, I'm nobody. And the caretaker comes along, I'm nobody. And the rabbi and the Chazan look at each other and they say to the caretaker, "Who are you to say you're nobody?" So, because we're talking here, and I think, you know, again and again, it's like one message that I really want to pass to everybody here, that anatta is not a spiritual experience that is outside reality. Anatta is the center of reality. Anatta is realizing what is really there. And the daily life is covering what's there. So the meditation practice is simply a way of helping to uncover what's there already. It's not creating a special spiritual cloud that we just climb on and float away into the horizon. It's not a New Age thing. It's not a Mashiach. It's not a being a Buddha. It's unpeeling Mekalef. It's peeling the illusion and seeing what is really there. That we can do in our daily life. We're 24 hours in our daily life. That's the place to do it. The meditation will help us, but most of this has to be daily life. Right in front of you. When you get up in the morning, what do you see? When you go out in the street, what do you see? When you go out in the street, who are you as you go out? What happens when you look in somebody's eyes? What do you take from that moment of connection with somebody? When someone says to you, also reminds me, I came out of a retreat one time in America, and it was a 3-month retreat, and at IMS, less than 3 months. I had to go back a bit early because of my children, and they took me straight, because it was I came out before the end of the retreat, so I was in deep silence and practice and sort of hadn't said a word to anybody for 2 months, and I jumped in the car, and I was at the airport. And I was stood at the Galpak of British Airways. And the guy there started to smile at me when I came to the front of the queue. I was there, the front of the queue, and so I smiled at him. So he smiled back at me. So I smiled at him. So he smiled at me. So I smiled at him. And all of a sudden the voice behind me says, "You know, there's a queue behind you. Why don't you give him your ticket?" So, anyway, the daily life is the field where we discover reality. It's not that we develop a spiritual personality. It's that we uncover who we really are, and that we forgot it, or who we are really not. I would say, not who we really are, but who we are really not. In relation to anatta, we discover who we are not.
Yeah. זה מזכיר לי כריסטופר ב-DFP, באחד הקורסים שהוא מלמד. אז יושבים עם כריסטופר עד אחת בלילה, כן, מדברים דרמה וזה, ובבוקר הוא קם ראשון, עומד במטבח ושוטף כלים. שוטף את כל הכוסות של כולם הלילה הקודם. אז מישהי שאלה אותו, כריסטופר, מה אתה עושה? הוא אמר, אני שוטף את הכלים. אני עומד כאן ושוטף את הכלים. אז היא שאלה אותו, ואם היית, לא חושב, היא שאלה אותו על הנון-דואל, אבל זה אותו דבר, ואם היית עכשיו באנאטה, מה זה היה? אז הוא אמר, עומד ושוטף כלים. במילים אחרות, כשהבת זוג שלכם מבקשת מכם לעשות כלים, אז אי אפשר להגיד לה, אבל אין סלף, אין מי שיעשה כלים. הנון סלף הזה הולך ועושה כלים. עכשיו יש לנו שאלות על אמושן. אפשר להתייחס ל-emotional templates או דפוסים, which are very hard to dissolve because they are powerful, emotional glue. דפוסים רגשיים מאוד עמוקים, איך לעבוד איתם. יש כאן באמת שאלה שהגיעה אליי ולא הספקתי לענות עליה, אז אני עונה כאן על האם רגש יכול להיות במנותק, האם יכול להופיע רגש במנותק או ללא קשר לאובייקט או לתמונה מנטלית, והאם רגש מוביל, האם כל רגש או האם הרגש תמיד מוביל לתמונה מנטלית, והוא אומר לי, את אמרת שאת הרגשות אנחנו רוצים יותר לאמץ או לחבק מאשר את המחשבות. למה? מה תהיה השקפה נכונה כלפיהם? כן? כן? סבבה. איזשהו משפט? מההנחיות, אין לי שמס של מושג מה אמרתי, לא זוכרת. אז בסדר, באופן כללי על רגשות, שזה שאלות באמת טובות, אם אפשר לפתח רגשות חיוביים, אם בלי לאחז בהם, או להבנות דרכם עצמי, כמו להבנות דרכם אסלף, ואיך אפשר לתרגל את זה. אז אני אתחיל מהשאלה האחרונה, איך אפשר לפתח רגשות חיוביים מבלי לאחז בהם או להבנות דרכם עצמי? אני חושבת שאפשר וטוב וצריך לפתח מה שאנחנו קוראים במרכאות רגשות חיוביים, ובשפה הדרמית זה יהיה אברהם אביהר. אז האיכויות של הלב, האיכויות השמימיות, הנשגבות, הנאצלות של הלב, של אהבה, של חמלה, של שמחה, של השתתפות בשמחה, של יציבות, של נדיבות, גם הפרמיז, שאנחנו בו זמנית גם נקראים, או הדרמה מזמינה אותנו גם לפתח אותם באופן מכוון, וגם הם מתפתחים מעצמם, מהתרגול, גם ללא פיתוח מכוון. והאם אפשר לאחז בהם או להבנות דרכם סלף? אני חושבת ככל שמתרגלים בכלל, באופן כללי מתרגלים יותר, וככל שהריאליזיישן הזה, התובנה של הנוט סלף, מחלחל, אז באופן טבעי נושרים הדברים שממסכים אותנו או מפרידים בינינו לבין נשתמש בדימוי קצת ציורי של איזה מעיין פנימי של נדיבות ואהבה וחמלה. ככל שיש פחות, במילים אחרות, ככל שיש פחות סלף, כאילו, באופן יותר ללא מחסומים, יש את הנביאה הזאת. במסורת משתמשים הרבה פעמים בדימוי הזה של עננים, שהם מכסים את השמש, והשמש תמיד שם, רק העננים של הפחדים וההרגלים המנטליים והשיפוטיים והדפוסים והצורה שאנחנו רגילים לראות ולהתייחס והאמונות מגבילות וכו'. שכל אלה קצת מוסתים מכל תרגול שהוא. כל תרגול שלא נתרגל הוא מביא לשם. קצת העננים האלה מוסתים, אז מה שנקרא רגשות חיוביים, שאני לא בטוחה, לא הייתי מגדירה אותם בכלל רגשות, האמת. לא הייתי מכניסה אותם לקטגוריה של רגשות, אבל הם פשוט שם. סטיבנג'י?
Yeah, first thing is that emotions, there haven't been a lot of emotions floating around in this retreat, by the way.
No, there have been.
There have been.
They didn't come to you.
Oh, they didn't come my way. All right. They came your way. Oh. All right. So you're collecting the emotions. And I'm collecting other stuff.
Happily.
Emotions are very strong because they're very primal. They are based on very close to our survival, our need for survival. They collect us together, like an emotion of fear recruits all the parts of us. The hormones, the thoughts, the body, the blood system, the memories, the habits, the reactions, they're all packaged together and they come very fast. So we get taken over by emotions very, very strongly. Emotion of anger is really powerful. And it's not so easy. It's right, the question is right. It's not so easy to kind of do magic and just, went on a couple of retreats, my anger is gone. In my story that I told you about my fear of heights, it was there years after. I thought I actually had dealt with it, but then it appeared again after 20 years. So these things are very powerful because they are collected together all these elements. And one way of making them less powerful is actually to undo the elements that make them. So, for example, if we see an emotion just on the body level and leave the thoughts and leave the memories and leave the pain of them and leave the images and just the body, we already got a way of looking at emotions and being able to deal with them. Dealing with them in the Dharma is allowing them to express themselves, to flower, to appear, and then to die away. To be right there with that process. So that way we don't suppress them, which gives them more power, and we don't encourage them and give them more fuel to the fire. We let them come and go as if they don't belong to us. What happens when we do that is, one is that the emotions become less controlling. Two is that more other space opens. The emotions can actually, when they die away, we find ourselves in another space. And you know this. If after anger, you could feel tears, maybe, and love. Anger can switch to love. Anger can switch to something else.
Compassion.
And another thing that happens is when emotion dies away, it can often, like you were saying, expand and become more inclusive. So, for example, the sadness at the beginning of loss, we lose someone close to us. At first, it can be pain, which is very personal and very self. My loss. I lost someone close to me. Slowly, slowly, that can move to sadness. Sadness is not so personal. Sadness can be at all the loss that's happening in the world. In the world. Sadness can be about that all the death and the pain that's around. Sadness can be sadness of samsara. So it can move into a bigger space because we're less identified with the emotion. It's less happening to me. When we see it clearly as arising and passing by itself, we are freer. One of the places that we also understand is that the emotion is, we can't really control it. It's not a controllable, like the Zen story of student that goes to his master and says, help me deal with my anger. So the Zen master said, okay, so bring the anger. He said, well, I don't have anger right now. So when you do have anger, bring it, and then we'll deal with it. So he said, well, it will take me 10 minutes to get from my room to your room, and in that time, the anger will disappear. So how can I bring it? So the teacher said, you see, even if you want to have the anger, you can't have it. The anger comes from conditions. And this is one of the questions here that Sandhya read out, one of your questions. It is always accompanied by something, the anger. There's always triggers. We may not notice the triggers, but it comes from something arising in the senses or in the mind. Something is happening and the anger is responding. So emotions do always have a connection with something that's happening. And they're always triggers for it. You know. But they may not be a very strong thought that goes with it. It may be more biological, physical, memories. It may not be clear, all the different parts of an emotion. Maybe more story or less story. It's not clear. But certainly they are collections. And we can, like the aggregates, we can undo them. Look at parts. And not be afraid of emotion. Actually, emotion can be a beautiful power for awakening. It can be a beautiful power. We're not trying to become machines and cancel emotion. We're not trying to become computers in the name of Buddha. Kind of neutral, no emotion, emotionless. But we are trying to be free and allowing the music of the heart to flow. And then emotional life becomes part of the process of awakening, where we just listen to the music of our heart in every moment or in every interaction with the world. Let it touch us. And as much as it can touch us in the biggest place, it will go towards those Brahma Viharas, the joy, the equanimity, the steadiness, the openness, the love. So listening to the, should we say, transforming the emotions into sort of music that don't control us is part of our spiritual life, rather than trying to stop them. We want to transform them.
Beautifully said. אני על השאלה הספציפית, האם יכול להיות רגש מנותק מתמונה מנטלית? אז מאחר שרגש, כל רגש מורכב משני מרכיבים, מתחושות גופניות ומפעילות מנטלית, לכל מחשבה יש מלווה בתמונה, אבל לא תמיד אנחנו ערים לזה. זה יכול להיות מאוד מאוד מעודן. אבל אם מתחילים ממש ממש לשים לב, כל מחשבה, או לפחות מחשבה כמשפט שלם, או היא מלווה בתמונה. רק להגיד משפט אחד על השאלה, איך להתייחס לדפוסים עמוקים שקשה to dissolve, because they're very powerful. איך להתייחס לדפוסים עמוקים כמו שמתייחסים לדפוסים לא עמוקים, באותו אופן. והדבר הראשון לעשות איתם זה לא לדחות אותם, לפתח אליהם סלידה, לשפוט אותם, לבקר אותם. והחקירה היא לא, אנחנו לא מפנים חקירה בשביל להיפטר. אז החקירה היא בשביל להבין, בשביל קצת לשחרר, בשביל לרכך, בשביל להתיידד. לגבי דפוסים קטנים כגדולים, מנטליים ואמוציונליים.
Sometimes it's not so easy to know where they are. The דפוסים עמוקים, כאילו, what do we call them before? משקעים? משקעים. משקעים? Actually, what's that word mean?
משקעים?
Solids underneath? Something
precipitate.
Yeah. Okay. Anyway, the stuff down there. it's not always so easy to see. That's one of the problems with these deep patterns and deep tendencies. And so we have two possibilities. One, this is where we need samadhi. Samadhi gives power to the mind. When we have deep samadhi, which is deep focus and deep concentration, and that needs practice, and that needs long practice sometimes, our mind becomes like a really big light that can shine deeply into the unconscious and see there what's sitting deep down. So samadhi is one of the tools we use to uncover deep tendency. And the other is revealing them by wisely understanding that they will not appear as a kind of, like in a puppet show, here I am, I'm here, look at me. I'm your deep, I'm your deep-seated sankara. but it comes out in a subtle way, and that's why, again and again, the hindrances are really important, not as problems that stop us meditation, but as windows into a deeper place that cannot express itself any other way. And the hindrances, for example, isheket. So we go through it, we think, oh, I'm isheket, today's a bad day, I had a bad day in meditation. How many times have I heard? Thousands of times. I had a wonderful calm practice yesterday, and today I'm not calm anymore. I'm restless. I can't sit. I don't want to be in the hall. I don't know what to do. Maybe I should just lie down outside. And actually, the restlessness is the teacher that you need to be able to show you the deep-seated sankharas or tendencies that are not able to express themselves in any other way. And actually that's what you should be doing, is really looking with as much samadhi as you can at restlessness, because that's your teacher right now. And that's your meditation right now. And it's not easy to understand that, because it makes that we feel we can't meditate. But actually that is the place. And when we keep doing that, going to that place, and sort of with a penetrating eye, mabat choderet, or itbonunut shemamash choder, penetrates into the restlessness, which is the only way these tendencies can express itself, it can often uncover something underneath that wants to be, be heard, and wants to be seen, and doesn't know how to tell us.
If there is a non-self, can one be held responsible, accountable for him, his or her actions? If so, how? If not, how does one collect karma throughout their lives?
Collect karma. It's like a Osef Bulim. Stamp collection. I've got a great stamp collection. Yeah. The question is a non-question, really, because. The first part of the question, if there is no self, is already kind of gone off somewhere in the wrong direction. If there is no self is not a starting point to responsible life. We experience ourselves meeting life in every moment. As much as we experience ourselves more narrow, our interests, our this, our that, our that, our that, we're going to do damage. As much as we experience the moments of our life more open, more free, more engaged, more connected, with qualities, paramis, qualities, then we're going to be less harmful, we're going to be more helpful in the world. That's our responsibility. Our responsibility is developing qualities and purifying the taher, purifying our being. And then when we meet situations in life, we will be more helpful to others and to the world. So it's all about developing qualities. And in those qualities, as much as we are free of small self, those qualities will be more powerful. As much as we can be more open and expanded with a big heart and a big mind, then we will be more responsible. It needs a big heart and a big mind, and that needs practice, needs developed qualities. So it's not really a question of if there is no self, it's a question of what qualities I manifest. And the having less, being less closed in me is a way to develop these qualities that help the world. So of course, then we become more responsible, the responsibility, able to respond. Yeah.
רק עוד משפט אחד, אולי בשביל ככה קצת להקל על הסמנטיקה שאנחנו ככה מסתובבים סביבה כל השבוע, כן סלף, לא סלף, אני אוהבת את ה הגדרה, אפשר להגיד, את האופן, את הניסוח, שאומר זה לא שאין סלף, זה שאין סלף, שהדרמה אומרת שאין אני יציב, קבוע, נצחי ובלתי משתנה. זה הכל. אוקיי? היא לא אומרת שאין סלף. אני ציטטתי לכם את זה from the horse's mouth. זאת אומרת, הבודה לא אמר בשום מקום, רבותיי, אין סלף. אז אם אנחנו מתייחסים אל התופעה הזאת פה, שאני קוראת לה אני, כאל יש אני שאינו יציב, קבוע, בלתי משתנה, נצחי, אלא משהו יותר תהליכי. ככל שאני יותר בקונטקט או בחוויה עם האמת הזאת, והיא לא קונספט אינטלקטואלי, ככה אני גם יותר, אנחנו יותר חווים את קשר הגומלין עם העולם. זה שוב, זה נהיה לא רעיון פילוסופי, אלא חווייתי. והתהליכיות שמחזיקה את כולנו כאן מחוברים. הדימוי שאני שומעת הרבה פעמים משתמשים בו זה, אם יד ימין כואבת, אז באופן טבעי יד שמאל תבוא ללטף אותה. יד שמאל לא תגיד, אז מה זה ענייני? זה יד ימין. מה אכפת לי מיד ימין? זה לא אני. אז ככל שאנחנו יותר חווים את עצמנו כמשהו תהליכי, כמשהו שהוא מופיע בקונטקט, בקשר, בזיקה עם אנשים אחרים, עם דברים אחרים, עם היקום, עם הפלנטה שלנו, ככה באופן טבעי אנחנו חושים רצון לעזור, לתמוך, לרפא, להיות חלק ממה שמיטיב.
It's a little bit also on the semantic. It's a little bit like, and let me use an example, and not self, but Israel. Okay?
As big self.
Big self, yeah. Israel as a country. If I said no such thing exists, the Shabak would certainly come to me and say, "Put me in prison. You're trying to undo the Holy Land." But wait a minute. First of all, there wasn't Israel 100 years ago. There will be a time when Israel will no longer exist because nothing exists forever. If I go up in a Livian, I don't see any Israel. I see a planet that's just one thing with no lines on it anywhere. Israel is a thought. It's a decision between people. It needs a concept, hamsaga. It needs a consensus. It needs an agreement between people that such a thing exists. It needs symbols and stories and education of children. If those things stop, Israel stops. So it's not true to say Israel doesn't exist. Of course it exists. But it exists because it's built from all kinds of conditions, and as long as those conditions keep sustaining the thought in human mind, and plus the flag and some expressions, all of those are maintained, so Israel exists, seems to exist. And we all agree it exists. But it's not just, as you say, enduring, permanent, solid, defined, and existing in itself. It exists because we all agree it to be existing.
Last question. Stephen, you're maybe you
should. In English?
Yeah, it's in English.
You were saying that consciousness is the outcome of a combination of elements, and when they are not, consciousness is not. But then there is something else, and then you were silent. What is this something else? It's a very big, it's a very, very big question, and people wiser than me have been debating this for the last few thousand years. And I can say this, that there is, in a moment of knowing, our consciousness arises because we need to know something, and the consciousness arises with an object to be known. At that moment, a knower, the knowing and the known arise together, and we know something. We can't imagine what it would be like to have no object, no knower, and no object. We can't imagine what it would be like. As we get more interested in consciousness itself, in the knowing quality, not so much the object and not so much the subject, in the knowing itself, it becomes more and more subtle and more universal. It feels like knowing exists independent of anything else. Whether it really does exist independent of anything else, that's what's been debated for thousands of years. Very difficult. Why I'm silent about it, I don't want to make an opinion about it. Whether consciousness exists independent of all things in the world, like a kind of an element. But you can say that as it gets more and more subtle, it changes its quality from being knowing that's depending on an object to something much, much more subtle and universal. It feels differently. It feels more like being, or it feels more like light, or it feels more like prana, chi, and less like something that shows you an object. It lights an object. It feels more like the image. In the room here, we don't see light. We see light when it touches something. We see the wall is lit up. We don't see the light in the room. But we can. It's subtle. It's like there is something there that we can... But whether when it goes very, very subtle, very delicate, it's something or nothing, or it's something else, I don't know. You know, I wouldn't like to say. I don't want to make any opinions. It's beyond language. It's beyond consciousness itself to say anything about it. So that's why people have all sorts of views. One famous Theravada monk that I discussed this with said, "It's the wisdom mind when becomes subtle, it becomes conscious. This is consciousness independent of objects. It's called the wisdom mind. You can maybe, that's a word, maybe it helps. Others say it's light. Maybe that helps. But I'm not sure that it really needs too much to be too much busy with it. What we're interested in is our freedom. That's what's interesting.
אני חושבת שזה גם קצת אתמול בערב במדיטציה מונחית בערב, קצת ניסינו לגוע באמת במקום שהוא מעבר להבניות ולתבניות שהמיינד רגיל לתפוס בהם דברים, אלא לראות את מה שמעבר, וגם גם האלמנטים או המצרפים שמופיעים ביחד, יחד עם consciousness, יחד עם תודעה, ונפרמים ומופיעים ונפרמים או נעלמים, הם כמו מופיעים ונעלמים כאילו בתוך משהו ש אם אין לו שם ואי אפשר לתאר אותו, אז אין לו שם ואי אפשר לתאר אותו, אבל זה כמו המקל הזה שימש אותנו הרבה בריטריט.
מסכן.
מסכן, כן. עבד קשה. יש עשוי ממצרפים ומאלמנטים, אבל גם מהמון המון לא מצרפים ואלמנטים. לא המון, אלא ספייס. אבל ספייס הוא גם חלק ממצרפים ואלמנטים. אז אין כל כך שם למה לא, אבל אפשר להגיד ריקות. ומה שנכון לגבי המקל הזה, נכון לגבי כל העולם שלנו, נכון לגבי כל היקום. זה מזכיר לי אני אקצר, כי אנחנו צריכים לסיים. היה סרט Man in Black, ושם מחפשים את הגלקסיה, צריך להציל את הגלקסיה. פה בעולם הזה מחפשים את הגלקסיה, ומקבלים איזשהו רמז ממישהו שבאמת שהגלקסיה היא Orion's Belt. Orion's Belt זה קונסטלציה של כוכבים, החגורה של אוריון. והם מחפשים כל הסרט פחד אלוהים. ובסוף הסרט מסתבר איפה הגלקסיה. אוריון זה החתול הג'ינג'י שכל הסרט הסתובב שם לכולם בין הרגליים, ועם כדור פה תלוי לו על החגורה, ובתוך הכדור הקטן הזה, גלקסיה שלמה, אם מסתכלים לתוך הכדור הזה שהיה לו על הגלקסיה עם כוכבים ושמשות ופלנטות וחלל עצום, 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 עצום בתוך הגלקסיה הזאת. זה. פה, הגלקסיה הזאת. כל הגלקסיה.
So we'll just take a couple of quiet minutes.
Okay. לסיום ציטוט של רילקה. אין צורך לתרגם. ויש עם ליבי לבקשך, אדון חביב, להתעזר באורך רוח כלפי הבלתי נפטר שבלבך. ולנסות לאהוב את השאלות כשלעצמן. כאהוב ספרים כתובים בשפה זרה מאוד. אל תחקור עכשיו אחרי תשובות שאין לתיתן לך, כי לא תוכל לחיות אותן. והלא הכוונה היא לחיות הכל. חיה עכשיו את השאלות. ושמה תגיע אט אט, בלי לחוש זאת, ביום מן הימים הרחוקים, לחיות את התשובה. Mm-hmm.